עירובין צדיק ג' עמוד א', אומרת הגמרא, אומר לי רבי ברב חונם לאביי, ולא מוצינו מחיצה לאיסור. הגמרא לעיל בעמוד בייס הביאה את קושיית אביי, אם כן מצינו מחיצה לאיסור. אביי הקשה שלא מסתבר שמחיצה תגרום איסור. מצינו שהמחיצה גורמת היתר לטלטל, אבל זאת לא מצינו שמחיצה תגרום איסור. כהמשך לכאן, שואלת עכשיו הגמרא, אומר לי רבי ברב חונן לאביי, וכי לא מצאנו מחיצה לאיסור? וכי לא מצאנו שמחיצה תגרום לאיסור? הרי ואותניה, בית שחציו מקורה וחציו אינו מקורה. בית שחציו מקורה, בית שחציו מכוסה בגג, וחציו אינו מקורה, וחציו השני פתוח לכיפת השמיים. גפנים כאן, מותר לזרוע כאן. מותר לזרוע גפנים תחת הקירוי וזרעים בחצי השני שאינו מקורה ולא צריך להרחיק ביניהם משום כליים. כי אומרים פיתיקרו יוירד וסויסם, רואים את קצה התקרה כאילו היא יורדת ונעשית מחיצה ומפרידה בין הזרעים לגפנים. לכן מותר לזרוע גפנים וזרעים בסמוך אחד לשני, גפנים תחת התקרה, וזרעים בחצי השני מיד לאחר סוף התקרה. אומרת הגמרא, ואילו ישווה את קירויו, אסור. כל מה שמותר זה רק עם הגפנים תחת התקרה והזרעים תחת השמיים. אבל אם הוא המשיך את התקרה עד הסוף, אם הוא המשיך ובנה את התקרה עד הסוף, אז בוודאי שאסור לזרוע גפנים וזרעים בסמוך אחד לשני תחת אותה תקרה. אז הנה רואים שמחיצה, דהיינו, בדיית המשך התקרה גורמת לאיסור כליים. אומר לי, הישיב אביי לרבי ברב חונן, אוסום סילוק מחיצויס. הסיבה שאם הוא בנה והמשיך את התקרה עד הסוף, אי אפשר לזרוע את הגפנים והזרעים בסמוך אחד לשני, משום שעל ידי שהוא המשיך את התקרה, הוא ביטל את הפיתיקרו, הוא ביטל את קצה התקרה הקודם שירד וסתם. אז אם כן, הסיבה שאם הוא ימשיך את התקרה שאסור לזרוע את הגפנים ואת הזרעים תחת אותה תקרה, זה לא משום בניית המחיצה, אלא מחמת סילוק המחיצה, מחמת ביטול הפיתיקרו. אבל לאוילום, אי מלוך, שלא מצינו מחיצה שתגרום איסור. ממשיכה המשנה ואומרת, שולח לירו ולאביה ביד רב שמיה בר זעירה, ולא מצינו מחיצה לאיסור. וכי לא מצאנו מחיצה שגורמת איסור, ואותניה, יש במחיצות הכרם להקל ולהחמיר. יש, ומחיצות הכרם גורמים יותר בהלכות כליים, ויש לפעמים שמחיצות הכרם גורמים לאיסור בהלכות כליים. אומרת הברייסה כיצד, כרם הנטוע עד עיקר מחיצה, זורע מעיקר מחיצה ואילך. דהיינו, מחיצה שעומדת באמצע השדה, מותר לזרוע גפנים בצד אחד של המחיצה וזרעים בצד השני של המחיצה. אפילו אם הם סמוכים אחד לשני בתוך ארבע אמות, כי המחיצה מפרידה ביניהם. נקרא שוב, כרם הנטוע דיקר מחיצה, גדר שבצדה האחד הוא נטע גפנים, זורע מעיקר מחיצה, הוא יכול לזרוע זרעים בצד השני של המחיצה, כי המחיצה מפרידה ביניהם. שאילו אין שם מחיצה, אף על פי שאם לא היה שם מחיצה, היה צריך להרחיק דלת אמות. עכשיו שיש שם מחיצה, המחיצה מפרידה ביניהם, ומותר לזרוע גפנים וזרעים בצמוד אחד לשני משני צידי הגדר. וזה מחיצת הכרם להקל. באופן הזה, משכחס לו מחיצת הכרם, שגורמת יותר, מותר לזרוע גפנים מצד אחד של הגדר וזרעים מהצד השני של הגדר. מחיצת הכרם להחמיר כיצד, אומרת הברייסה, היה משוך מן הכותל י' אמה. אם יש שם שטח ריק בין הגדר לגפנים בשיעור של י' אמה, לא יביא זרע לשם. אסור לו לזרוע זרעים בין הגפנים לכותל, אלא אם כן, יש 12 אמה בין הגפנים לכותל, שאז באותם 12 אמה מותר לזרוע זרעים. אבל אם המרחק הוא פחות מ-12 אמה, בהמשך הגמרא מבואר שהמספר הוא 12, אבל אם המרחק הוא פחות מ-12 אמה, אסור לו לזרוע שם, אף על פי שאם לא היה שם מחיצה, היה מספיק להרחיק 4 אמות בלבד. המחיצה גורמת שאם המרחק הוא פחות מ-12, בין הגפנים לגדר אסור לזרוע שם. וזוהי מחיצות הכרם להחמיר, שעל ידי שיש שם מחיצה, על ידי שיש שם גדר, לא מספיק להרחיק דלת אמות בין הזרעים לגפנים. ולענייננו רואים שיש לפעמים שמחיצות גורמות חומרה, שרק משום שיש שם גדר צריך להרחיק בין הזרעים לגפנים יותר מדלת אמות. אומר לי, הישיב לו אביי וליטאימך, אוי סבון ממסניסין, דתנן קרחת הכרם, שטח ריק שבתוך הכרם. המשנה בהמשך תסביר יותר. קרחת הכרם, בית שמאי אומרים חבדה לדמות, ובית הלל אומרים תזיין אמה. מחול הכרם, מחול הכרם הכוונה לשטח ריק שסביבות הכרם, שטח ריק שבין הגפנים לגדר של הכרם, המשנה בהמשך תסביר את העניין יותר. מחול הכרם, בית שמאי אומרים תזיין אמה, ובית הלל אומרים בית אמה. מבאר את המשנה, איזו היא קרחת הכרם? כרם שחרב באמצעיתו. כרם שבאמצעיתו הוא נחרב ונותר שם שטח ריק, משום שהגפנים שהיו שם נחרבו. השאלה היא כמה צריך שיהיה גודל השטח שחרב באמצע הכרם, כמה צריך שיהיה גודל שטח הריק שבאמצע הכרם, כדי שיהיה מותר לזרוע שם. סוברים בית הלל, אם אין שם תזיין אמה, לא יביא זרע לשם. היו שם תזיין אמה, אם השטח החרב שבאמצע הכרם בשיעור תזיין אמה, נותן לו כדי עבודתו ונוזורע את המותר. אם היה שם באמצע הכרם שטח ריק בשיעור של תזיין אמה, נותן לו כדי עבודתו, הוא מרחיק 4 אמות מכל צד, ומותר לו לזרוע את הנותר, הוא יכול לזרוע את 8 אמות האמצעיות. זה קרחת הכרם. מה זה מחול הכרם? אומרת המשנה, בין הכרם לגדר. מחול הכרם הכוונה לשטח הריק שיש סביבות הכרם, בין הגפנים לגדר. אם אין שם י"ב אמה, לא יביא זרע לשם. אם אין בשטח הריק שסביבות הכרם, בין הגפנים לגדר, שיעור של 12 אמה, אסור לזרוע שם. היו שם י"ב אמה, נותן לו כדי עבודתו. אם היה שם י"ב אמה, הוא יכול להרחיק 4 אמות מהגפנים וזורע את המותר. אז אם כן אומר הבאי, רואים במשנה שרק בגלל שיש גדר סביבות הכרם, צריך שיש 12 אמה. אבל אם לא היה גדר סביב הכרם, היה מספיק להרחיק 4 אמות ולזרוע. אז הנה רואים שיש מחיצה שגורמת לאיסור. אלא, מסביר הבאי, אלא אוסום לב עין ותיימה. שם הסיבה האיסור זה לא משום מחיצת הכרם, כי מחיצה לא גורמת איסור. אלא, בכל 4 אמות לגבי כרם לעבודת הכרם, כל 4 אמות שסמוכות לכרם הן נצרכות לעבודת הכרם, לכן הן נידונות כמו הכרם עצמו. ולגבי גדר, 4 אמות שסמוכות לגדר, כיוון דלוי מסדרון, מאחר שהן לא ראויות לזריעה, כי החרישה מזיקה את הכותל, הפקור הם אפקר להו, בעל הכרם מפקיר אותם. ואם כן, הוא מבטל אותם למחיצה והן לא מצטרפות אל העמות שבאמצע. דביינה ביינה, העמות שנותרו באמצע, לאחר 4 עמות שצמודות לגדר ולאחר 4 עמות שצמודות לגפנים, יהי כ-4 עמו יסחשיבון. אם יש בהם שיעור של 4 עמות, הן חשובות כשדה לעצמו והן לא מתבטלות לכרם, ולכן מותר לזרוע בהם. ואילוי, אם אין בהם שיעור של 4 עמות, הן לא חשובות, אלא הן מתבטלות כלפי הכרם, ולכן אסור לזרוע בהם. אז לכן צריך 12 אמות, לא משום שהגדר גורמת לאיסור. נראית הגמרא, אומר רב יהודה, ג' קרפיפות, זה בצד זה. ג' קרפיפות, שטחים פתוחים שהוקפו במחיצות. היו שלושה אנשים שמהלכים בדרך, כל אחד מהם עשה כרפף לדור בו. לא הקיפו את עצמם במחיצות גמורות של שתי וערב, אלא מחיצות גרועות של שתי בלבד. שניים החיצונים מגופפים. הכרפיפות החיצונות הם רחבים יותר מהכרפף האמצעי. האמצעי אינו מגופף, ויחיד בזה, יחיד בזה, יחיד דר בכל כרפף. באופן שהאמצעי צר יותר מהשניים החיצוניים, נעשה כשיירה. נעשה כאילו דרה בו שיירה. לשיירה, כך למדנו לאל, שלשיירה נותנים כל צורכם. כמו שלמדנו לאל בדף י' ז' עמוד א'. כי מכיוון שאותם שדרים בחצר הגדולה נידונים כמו שהם דרים גם בחצר הקטנה, ממילא יש לדון את השתיים שדרים בצדדים כאילו הם דרים עם השלישי בכרפף האמצעי. כך מסביר רש"י. הריטב"א כבר שואל שאדרבה, הרי לאל הרי רש"י הסביר שדיירי הגדולה מושלים בחצר הקטנה ומושכים אותה אצלם, וכאן כתוב שהגדולה נמשכת לקטנה. אבל, ממשיכה הגמרא, אמצעי מגופף ושניים החיצונים אינם מגופפים, במקרה הפוך, שהכרפף האמצעי רחב יותר מהכרפיפות החיצונים, ויחיד בזה, יחיד בזה, אין נותנים להם אלא בית שש. אין כאן שלושה אנשים שדרים בכרפף אחד. אז ממילא נותנים לכל אחד מהם רק בית שעתיים בלבד, כמו שלמדנו ליל בדף י' ז'. איבו אלו אחד בזה, ושניים בכרפף האמצעי מהו? היא לאוך עיניו כתלוסה, ועם השניים שבאמצעי. זאת אומרת, מדובר כאן באופן שהכרפף האמצעי מגופף, שהכרפף האמצעי הוא רחב יותר מהשניים החיצוניים, ויש שניים באמצעים, ואחד בכל אחד מהחיצונים. היא לאוך עיניו כתלוסה, ואם השניים יצאו לכרפף החיצון יהיו שם שלושה, ואם יצאו לכרפף החיצון מצד השני, גם שם יהיו שלושה. אז ממילא נדון כמו שיש כאן שלושה אנשים, או ידים אחד לאוכן אופיק ואחד לאוכן אופיק, אולי כל אחד יצא למקום אחר, ואם תמצא לא עם אחד לאוכן אופיק ואחד לאוכן אופיק, יש להסתפק מהדין שניים בזה ושניים בזה ואחד באמצעי. שניים דרים בכל אחד מהכרפיפות החיצוניים ואחד דר באמצעי. אוכן ודאי לאוכן אופיק תלוסה, ולכל מקום שהאמצעי יצא יש שם שלושה. או ידילמה, אימר לאוכן נופיק ואימר לאוכן נופיק, מכיוון שאנחנו לא יודעים לאיזה אחד מהחיצונים הוא יצא, לא נותנים היקף של יותר מבית שעתיים, אפילו לא לאחד מהם, ואילחסה ביון לכול, אלא הלכה אנחנו נוקטים בשתי השאלות להקל, ודנים את שני הכרפיפות החיצוניים כאילו דרים בהם שלושה בני אדם ומותרים בהיקף כל צורכם, וגם באופן שיש אדם אחד בכרפף האמצעי ושני אנשים בכל אחד מהכרפיפות החיצוניים.